דיברנו על זה שהפסוקים בחומש דברים, פרשת כי תבוא, מאוד מאוד קשים, והיינו מצפים שהרבה מאוד כללות שמתוארות שם יהיו על מי ששופך דמים, מגלה עריות, עובד עבודה זרה. ובפסוקים שם כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. עכשיו אתם פה עם קדחים, לא בבית, אולי אפילו כן כדאי לפתוח את זה. תשלחו בבקשה בדברים כ"ט. בואו נתחיל מדברים כ"ח, פסוק למד א', מספיק לנו. לא, אתם יודעים, אני אתחיל עם פסוק כ"ט. עוד פעם, דברים, פרק כ"ח, פסוק כ"ט. אני קוראת, יש שם כללות מחרידות, ואנחנו רק באמצע, בסדר? אנחנו לא קוראות את כל הכללות. והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה, ולא תצליח את דרכיך, והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע. אישה תיארס ואיש אחר ישגל אליהם. תשכבן. בית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטע ולא תחל אלינו, שורך תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו. חמורך גזול מפניך ולא ישוב לך, צונך נתונות לאויביך ואין לך מושיע. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וחלות אליהם כל היום ואין לאל ידיך. פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל, עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. יקחה השם בשכין רע על הברכיים ועל השוקיים, אשר לא תוכל להירפא מכף רגליך ועד קודקודיך. יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך ואבת השם אלוקים אחרים עץ ואבן. והיית לשמה, למשל ולשנינה, בכל העמים אשר ינאיך השם שמה. זרע רב תוציא השדה ומעט אסוף כי יחסלנו הרבה. כרמים תיטע ועבדת, ויין לא תשתה ולא תאגור, כי תאכלנו התולעת. זיתים יהיו לך בכל גבוליך, ושמן לא תסלום, כי ישאל זיתך. בנים ובננות תוליד, ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי. כל עצך ופרי אדמתך יירש וצלצל. הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. הוא ילבך ואתה לא תלבנו, הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. ובאו עליך כל הכללות האלה ורדפוך והזכיגוך על מה? עד ישמדך, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו, לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר צווך, והיו בך לאות ולמופת וזרעך עד עולם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב ורוב הכל. כללות מאוד 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 קשות, וזה רק חלק. על מה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב ורוב הכל. ואמרנו מפה, אני לא אחזור על כל השיעור, אני רק את הנקודות כדי שנמשיך. שמפה אנחנו לומדות ששמחה זה לא דבר אלמנטרי. סליחה, זה לא דבר שהוא אקסטרה, זה דבר שהוא מאוד 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 בסיסי. ונתנו את הדוגמה, שאם בחור אומר לך, אני חושב שמאוד מאוד נכון לי להתחתן איתך, אבל אני מה זה מבואס מזה, אף אחת פה לא הייתה לוקחת את הבחור הזה. למרות שהוא חושב שנכון לו להתחתן איתך, למרות שהוא חושב שאתם יכולים לבנות בית נורא חשוב בעם ישראל, אבל הוא בשיא הבאס גם להתחתן איתך, אף אחד לא תיקח את הבחור. למה? כי החתונה הזאת לא שווה כלום אם אין בשמחה. גם החתונה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא לא שווה כלום אם אין בשמחה. אם אנחנו אומרות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא התחתנו איתך, אבל זה מה זה בעשה התורה שלך? מה זה בעשה להיות איתך בקדושים? אבל זה נכון. קדושים מעונים יש בנצרות, לא ביהדות, אנחנו לא קדושים מעונים. אצלנו השמחה היא מחויבת, ואם היא מחויבת, סימן שהיא נגישה, סימן שהיא ניתנת לעבודה. במילים אחרות, וזאת הייתה מסקנתנו מהשיעור הקודם, שמחה זו מידה, זה לא רגש, זה לא או שאני שמחה היום או שאני לא. רגש הוא מגיע מבחוץ, מידה מגיעה מבחוץ. אם אני שמחה או לא שמחה, זה תלוי באיזה אישיות אני. זה לא אומר שאין לי רגעים עצובים. קורה דברים קשים או עצובים בעולם או בחיים שלי. אני לא מנותקת מהחיים, אני לא רובוט, ברור שאני עצובה. אבל אני אישיות שבמידה שלה היא בן אדם שמח. גם אישיות שיש לה מידת השמחה. שלך. יש רגעים שעצובים, ויש רגעים שצריכים להיות עצובים, ויש רגעים שמצווים להיות עצובים, כמו בתשעה באב, או לא עלינו, בעצביות. אוקיי? אדם שאומר, לא, אני אדם שמח, גם בתשעה באב אני אשמח. זה לא. אוקיי? גם אדם עם מידה של שמחה צריך לדעת מתי נכון לא לשמוח. ואז דיברנו על זה שהרבה פעמים אנחנו לא רוצות להיות שמחות, כי איכשהו נתפס לנו באופן חיצוני ששמחה הולכת עם קלות דעת או עם שטחיות. כי הרבה פעמים זה מה שאנחנו מכירים, אנשים שמחים הם קופצנים, שטחים ורעשנים. ובאמת זה לא צריך להיות ככה. אם אדם זה האופי שלו שהוא רעשני, קופצן ושטחי, אז הוא יהיה ככה כשהוא שמח והוא יהיה ככה כשהוא עצוב. זה לא קשור לשמחה או לעצב. אוקיי? והרבה פעמים, אם ספר, נתנו את הדוגמה הזאת גם, שאם ספר נגמר עצוב, נגיד שהוא עמוק, אם הוא נגמר שמח, נגיד שהוא קיצ'י. ואם זה יקרה בסרט, אם הוא יגמר שמח, נגיד שהוא אמריקאי. נכון? ואם הוא יגמר עצוב, אז הוא עמוק. וכולנו אוהבות את שירים הזיכרון, כי הם עמוקים. איכשהו העצב הולך לנו עם עומק, והשמחה הולכת לנו עם רדידות ושטחיות, וזה לא נכון. עכשיו, מה זה לא נכון? זה הגיע מהמציאות, זה באמת קורה שהרבה פעמים אנשים שמחים יכולים להיות אנשים שטחיים, אבל האם שמחה היא דבר שטחי? ממש, ממש, ממש לא. אני חושבת שבחסידות הצליחו לעשות מאוד יפה ניגונים שהם שמחים ועמוקים. כי הרבה פעמים גם במוזיקה זה הולך. שאם מוזיקה שמחה אז היא קופצנית, ואם מוזיקה עצובה אז היא ככה שקטה. ואם אני אוהבת שקט, לא יכולה להיות שמחה שקטה? לא יכולה להיות מוזיקה שקטה ושמחה, לא יכול להיות ספר עמוק ושמח. וזה האתגר, כי באמת, 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 שמחה היא הרבה יותר עמוקה, הכי קל להיות עצוב. ותדעו כי מה שווים בחיים האלה מ-10 שנה, אדם פה, ואחר כך מה אפשר וכולי, והם יכולות לראות כל אלה עשה את זה מעולה לפנינו. הכי קל להיות עצוב, באמת, באמת, עצב זה הרבה יותר שטחי. זה לא דורש שום התבוננות, זה לא דורש שום ריצה למרחקים ארוכים, זה לא דורש שום הסתכלות בעומק. עצב באמת הוא הרבה הרבה יותר שטחי, אבל הוא מתחפש לעמוק, וזאת הבעיה שלנו. ולכן, אם אני רוצה להיות שמחה, ואני בן אדם עמוק, אז אני צריכה לדמיין את זה אחרת. אצלי שמחה תראה אחרת. כלומר, אסור לנו לבלבל בין מידה לבין אופי. אדם שהוא שקט, השמחה אצלו תהיה שקטה. אדם שהוא רועשת, שמחה אצלו תהיה רועשת, אבל זה לא קשור לשמחה, זה קשור לאופי. אוקיי? וכמו בהרבה הרבה הרבה מידות אחרות, לא לבלבל את המידה עם האופי. זה נקודה נורא נורא חשובה. אז מה זה שמחה ומה זה טוב לבב? הפסוק אומר לנו, תחת אשר לא אהבת אלוקיך, רק שנייה, אני רואה פה שאלות בצ'אט. איכשהו אנחנו מפספסים את הטוב לבב. אנחנו ממש רואים את השמחה, אבל לא את הטוב לבב. למה, מה קורה כאן? מה זה טוב לבב? שמחה נובעת מאידיאל. אני עסוקה בדבר גדול. בסדר? כשאני עסוקה בדבר גדול, אז יש לי שמחה. כשאני עסוקה בדבר שיש לו משמעות, אני לא יכולה להיות שמחה אם אני מרגישה חוסר משמעות. אוקיי? כלומר, השמחה היא לא משמעות. בואו לא נבלבל. השמחה היא בעצם להגיד ולראות שאני חי החיים של משמעות, אז זה מספק לי שמחה. אנחנו עוד מעט נראה איך זה קשור לשמחה הרגילה שאנחנו מכירו. מה זה טוב לבב? שאני ראויה למשמעות הזאת. כלומר, יש לי חיים של משמעות, אבל זה לא מספיק. אני צריכה להיות ראויה למשמעות הזאת. אני צריכה להרגיש שהמשמעות הזאת והאידיאל הזה הוא מתאים לי, הוא לא גדול עליי מדי. אוקיי? בואו נראה עכשיו את הדברים בפנים. אנחנו לדעתי לא פתחנו בכלל את הפסקה, אני צודקת? נכון? לא פתחנו. אז בואו נתחיל. מכלל לימוד היראה ולהבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין היראה. מי שלא הבין איפה אנחנו, אנחנו בפרק א' פסקה ח'. בסדר, אני רואה פה דפדופים. טוב. פרק א' פסקה ח', מוסר אביך, מסבירה לכם. בכלל לימוד היראה הוא להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד על הבניין היראה. ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה עובדו לבד. שיכבד על הבניין היראה, שיכבד, יש לזה שני מובנים. יש מובן טוב של כובד ראש, שזה יהיה ברצינות, ויש מובן שזה כבד, שזה ככה, וואו, מוציא את האנרגיה. זה המובן כאן. למה הרבה פעמים אין לנו כוח ללמוד על יראה? מה הרבה פעמים אסוציאציה שלנו? ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. נראה ששני דברים הם השמחה בפני עצמה, וטוב לבב בפני עצמו. ויש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב, והיא אינה רצויה. ויש מקום לטוב לבב בלא שמחה. אם הייתי צריכה לבחור רק אחד משניהם, או טוב לבב או שמחה, מה אומר הרב, מה עדיף? טוב לבב. שימו לב לניסוח הלא סימטרי. יש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב, והיא אינה רצויה. זה יכול לקרות בעולם. אדם שיש לו שמחה ואין לו טוב לבב. זה יכול לקרות בעולם אדם שיש לו טוב לבב ולא שמחה. אם זה שמחה בלי טוב לבב, זה לא רצוי. אם זה טוב לבב בלי שמחה, יש לזה מקום. שניהם לא האידיאל, כמובן האידיאל זה שמחה וטוב לבב, אבל שמחה בלי טוב לבב לא רצויה, וטוב לבב בלי שמחה יש לו מקום. איך יכול להיות שמחה בלי טוב לבב? מי רוצה להדגים איך יכול להיות שמחה בלי טוב לבב? פה מגיע הסיפור, אמרתי לכם שנחכה למומנטום המתאים. מתקשרת אליי, זה היה כבר לפני משהו כמו יותר מ-15 שנה. מתקשרת אליי בחורה, אומרת לי, תקשיבי, אני נפגשת עם בחור, פשוט רע לי. כל פגישה אני מגיעה יותר מבועסת מהפגישה הקודמת. פשוט לא טוב לי. אני אומרת לה, כמה זמן אתם נפגשים? היא אומרת לי, חודש וחצי. אני אומרת לה, למה? אמרתי לה, שלום, כאילו, מה זאת אומרת? למה חודש וחצי? אני פגשתי עם בחור שכל כך לא טוב לך איתו. אז היא אומרת לי, אבל מירב, מה קרה לך? הוא עילוי מהישיבה הזאת והזאת. אמרתי לה, מה? אביה, מה זה קשור? אז היא אומרת לי, אבל אני כל החיים חלמתי להתחתן. עם בחור רציני, בטח אם הוא עילוי, מהישיבה הספציפית הזאת. אמרתי לה, אבל מה זה קשור? אבל לא טוב לך. ואז היא אומרת לי, במילים האלה, אני לא מתבלבלת. היא אומרת לי, אז את נותנת לי אישור לסגור את הקשר? אמרתי, את צריכה אישור. כאילו, זה לא ברור שאם לא טוב לך, את צריכה לסגור את הקשר. לא, זה לא היה לה ברור. כי היה לה אידיאל. היה לה אידיאל להקים בית של תורה. ואצלה התורה התבטאה להיות מחוברת לישיבה הזו. בטח אם הוא אחד, באמת הוא היה אחד העילויים שם הבחור הזה. אבל הנה שמחה. שמחה קשורה לגודל, שמחה קשורה לאידיאל. אבל לא, אין מקום בתוך הגודל הזה. היא לא מוצאת את עצמה שם. אז זה דוגמה לשמחה ולתובבה. וזה כן יש פה שמחה. היה לה שמחה על עצם זה שהיא נפגשת עם בחור מהישיבה הזאת והזאת. אבל, איפה היא בתוך הסיפור הזה? אוקיי? זו דוגמה הכי, אני חושבת, קיצונית שראיתי לשמחה בלי טוב לבב.
זה לא השמחה שלי.
לא, זה לא שמחה שלי. אבל היה לה הרבה מאוד שמחה מעצם זה ש... כלומר, זה מה שנתן לה כוח חודש וחצי. ללכת ולהיפגש, כי הבחור מהישיבה הזאת, והוא באמת מחובר לתורה, וזה אמיתי. כלומר, זה לא שהיא לא הייתה מחוברת לשם, היא באמת הייתה מחוברת לצד התורני. ולצד הפנימי הזה. זה היה אמיתי לגמרי אצלה, אוקיי? החיבור לגודל, החיבור לתורה, והישיבה הזאת ספציפית מאוד מאוד ביטאה בעיניה את הגודל של התורה. והבחור הזה ספציפי עוד יותר ביטאה בעיניה. כלומר, זה באמת נתן לכוח חודש וחצי לגודל, לקשר שלא מרגישה, ויותר מלא מרגישה, מרגישה רע. ולכן אי אפשר להגיד שלא הייתה פה שמחה, אחרי זמן נתן את האנרגיה, אבל היה פה שמחה בלי טוב לדעת. וזה, איך הוא כותב כאן? יש אפשרות, מה זאת אומרת יש אפשרות? יכול להיות מצב בנפש של שמחה בלי טוב לבב, אבל זה לא רצה. מי רוצה לתת דוגמה לטוב לבב בשמחה? אני נתת דוגמה, נותה דוגמה שלכם. מי פנימה? טוב לבב בלי שמחה. מה זה? אוקיי, אז אני מתן דוגמה למי שכן הבינה.
אולי
עשר
טובה
למי שכן נשמח לזה.
למה?
אז למה זה טוב לבב? אבל איפה את פה? טוב לבב, אני מזכירה, זה שאני מתאימה לדבר. אוקיי, אז נכון. אז הדוגמה שאני נתתי שבוע שעבר, היו שתי דוגמאות קיצוניות כדי להסביר את המושגים. דוגמה אחת הייתה של אימא שאומרת, וואו, ילדים זה הדבר הכי חשוב בעולם. זה נגיעה בנצח, זה המשכיות של עם ישראל, זה דדדדה, אבל אני מרגישה שאני אימא גרועה. זאת אימא שיש לה שמחה, היא מבינה את האידיאל בהורות, אבל אין לה טוב לבב, היא לא מוצאת את עצמה שם. ויכולה להיות אימא שלא מבינה שום דבר ובחירה להביא ילדים, זה הטבע של העולם. בלי יותר מדי התפלספות, ובלי הבנה, ולא נצח, ולא עם ישראל, ולא כלום. אבל היא מאוד מאוד שמחה באימהות שלה, וכיף לה עם הילדים שלה, והיא חושבת שהיא אימא מעולה. זאת אימא שיש לה טוב לבב בלי שמחה. היא לא רואה פה איזה גודל מדהים. היא לא מתלהבת מכל, מעצם גידול הילדים, אבל היא נהנית ממנו בשמחה, וחושבת שהיא אימא טובה. Okay? זה טוב לבב בלי שמחה. עכשיו, במושג שמחה, כמו שהשתמשתי עכשיו, אנחנו משתמשים גם לטוב לבב. ביום יום. הרב עושה לנו פה סדר במושגים. אז בואו נמשיך. אני חוזרת על המשפט. ויש אפשרות לשמחה ולא טוב לבב והיא אינה רצויה. ויש מקום לטוב לבב ולא שמחה. והנה, הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט, עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה, ובכל ענייני עבודת השם מתברך. עוד פעם, מה, איזה דוגמה הוא נותן כאן? שמה? אז זה שמחה וטוב לבב, וטוב לבב לשמחה. אוקיי, בואו נראה. עוד פעם, והנה הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה, אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה ובכל ענייני עבודת השם יתברך. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו. השמחה הזאת היא נשארת שמחה חיצונית, אני לא מחוברת אליה אם הלב שלי לא שם. אין ליבו טוב עליו. שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו רק שהיא קרובה עליו. או בן אדם שמבין בשכל ששמחה זה דבר חשוב, אז הוא מתנהל כאילו יש לו שמחה, אבל באמת בפנים הלב שלו לא שם. זה דוגמה לאדם, לפי הרב, שיש לו שמחה, אבל אין לו טוב לבב. בואו נראה איפה הוא. ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל התברך, וגם שהוא ראוי לעבוד, באשר הוא יציר כפיו, וחננו דעה והשכל לעבדו. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם. הנה אדם שמרגיש שהוא ראוי לעבוד את השם. אבל הוא לא חושב שעבודת השם זה כזה דבר נורא נורא משמעותי וגדול. כלומר, הוא מבין את עבודת השם. כל העולם האמוני הפנימי שלו הוא מאוד מאוד נמוך. למרות שהוא עצמו מרגיש ראוי לעבוד את עבודת השם. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה במדרגתו בעצם, ועם זה הוא נאות לו. כלומר, זה אדם שיש לו טוב לבב ואין לו שמחה. ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זהו יפה וטוב לו, ודאי שראוי הוא לשמוח. אם אנחנו מחפשים את האידיאל, וכמובן הרב מדבר פה על שמחה בעבודת השם, אז זה צריך להיות משהו שנכיר שהוא גדול, שהוא למעלה ממדרגתנו, אבל שאנחנו הספציפיות, כל אחת פה, ראויות לעבודה הזאת. לא שעבודת השם זה כזה דבר גדול ועליון, ואני אפס ולא שווה כלום. כי אם אני כזאת אפס, אני לא יכולה לעבוד את עבודת השם. והדבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראוי הוא לשמוח, כמו שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש. כאן פעם ראשונה שהרב מקשר את מושג השמחה לשמחה שאנחנו מכירות. ומה השמחה שאנחנו מכירות? השמחה שאנחנו מכירות קשורה למושג מאוד חשוב שקוראים לו התחדשות. נכון. כמה זמן אתם שמחות מסמלה חדשה? כמה מלא? כמה?
כמה ימים.
כמה מלא? את סקרת אותי. כמה?
יש לי שמלות? מלא זמן, ואני עדיין כאילו...
כמה? כל פעם שאת עובדת בשמחה, את עצמך? את השמלה הזאת עצמך? יפה.
כאילו היא חדשה. אני כל פעם מתלהבת.
כמה? שנה? שנתיים? עשר? כמה?
מה הדרמיצה שלך?
שזה, אנחנו לא יודעים בכמה אח שלה. אח שלי בן 30.
שנתיים וחצי.
שנתיים וחצי, תקשיבי, זה עוד לא ראיתי, מרשים. מרשים. כן, אני רוצה לשמוע עוד. כמה זמן זה, אז אמרו פה כמה ימים, אמרו פה שנתיים וחצי, בהחלט מרשים. אבל את שמחה בשמלה, או שזה מזכיר לך את הבר מצווה שלך?
לא, לא, השמלה.
השמלה. וואו, את אפילו מדברת עליה, נו, וואו. בהחלט מרשים. כמה? כמה זמן את שמחה? וואו, משמלה.
שמלה, יש...
הרגיל, לא איזה שמלה שיש לה איזה רגע סנטימנטלי, כיפת בעיר.
לא, יש שמלה שאת... אני לפני שנתיים הייתי רגעת את הראש כל הזמן חצי עוד בסיס עם שמלה, ואז קניתי לי שמלה שהיא כאילו עוברת, 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 הכל.
בלי שום חצאית בסיס.
בלי שום חצאית, חולצה, כלום.
תשמעו, יש יתרון להיות נמוכה, אני לא צריכה הרבה חצאיות בסיס, רוב הזמנות שלי אני צריכה
כמו. אז אני נמוכה, וזה קשוח, אז כשרוצים זה וואו.
אז כמה זמן את שמחה מזמנה?
כל פעם שאני יודע שאתה.
כמה זמן?
אני לא מסתכל הרבה זמן.
אני שואלת בזמן.
יפה, נקודה יפה.
כמה? מה?
אני אומרת שבסוף אנחנו כאילו לא צריכים לתת בפנים, עובדת אנחנו קונים עוד ועוד ועוד.
אז לכן אני שואלת כמה זמן, אני לא
יודעת את השאלה.
עד שיש משהו חדש?
לא.
פחות. את אומרת גם אם עדיין משהו חדש פחות, כמה זמן?
לא,
אני
לא
בהכרח
שאני קיבלתי
לזה חדש.
אבל גם
שמלה
לשבת זה כמה
שבועות. זה כאילו שבת, חושבת ולמה. זה מה שאני מכירה. אוקיי. מה עוד? מישהו עוד? אז אמרו פה כמה ימים, אמרו פה כמה שבועות, אמרו פה שנתיים וחצי, אמרו פה הרבה זמן. אבל אני שומעת שיש פה גם ערך על עצם המציאה של שמלה בלי בסיס. כלומר, זה מעבר לשמלה, זה וואו, יש פה משהו שלא צריך 17,000 שלבים. כן, מה עוד? עוד.
יש פנים שכאילו לא חדשים, שכאילו מסמכים, כאילו...
כמה זמן?
אבל לא,
מה שאתה רוצה בזמן?
אני לא מדברת על שמחה סנטימנטלית.
לא, יש שמחה, אני שמחה שיש לי את זה, אני שמחה שיש לי את הבדלת, אבל זה לא זה שמחה פנים ש...
אז כמה זמן זה אותה שמחה? זה כאילו וואו. אז אני שואלת על הרמת עוצמת שמחה. על שמחה ועוצמה, כמה זמן יהיה לך מהשמלה החדשה? כמה? פעם ראשונה שלבשת, 5 פעמים, 17 פעמים. פעמים הראשונות, כמה שבועות, כמה ימים, 2.5 שנים, מה? כמה השקעת לקנות אותה? כמה זמן תשקיעי בלקנות שמלה?
לא, כאילו, יש זמן שכזה.
רק שנייה, אז יש פה עוד, יש פה עוד פונקציה. הקודם הייתה לנו פונקציה של שמלה בלי חצאיות בסיס, עכשיו יש לנו פונקציה של שמלה כמה זמן השקעתי כדי לקנות.
כמה השקעתי לקנות וכמה היית שלמה?
וכמה היית שלמה?
אני לפחות, אתה פחות שמח, אז כאילו זה כיף שיש לך את הבן שם, אבל אני... מהר מאוד...
אני ממש ממליצה בקניית שמלה הבאה, או בקניית נעליים הבאות, לעשות לכם סדנת קבלת החלטות. באמת, אני לא צוחקת. החלטה על חתונה מתחילה באיך אני קונה שמלה. אני לא צוחקת, באמת. זה אותה, סך הכל בסוף זה אותם כישורים של קבלת החלטה.
כמו
שמחה, בשמחה אתה עובד על אותו... מה, בקשור של קבלת החלטות או של שמחה?
לא, של שמחה.
של כל, כן, אותו דבר. אותו דבר מבחינתי. בקיצור, אז אמנם היה לנו פה סי של שנתיים וחצי, אבל דנו פה בין כמה ימים לכמה פעמים ראשונות שלבשתי, לכמה שבועות, אם קניתי בינתיים דבר אחר חדש וזה השכיח לי את השמחה הקודמת או לא. בסדר? וכמה אנרגיה השקעתי. אז בנות שיש להם קושי בקבלת החלטות, ולקח להם שנתיים לבחור את השמלה, אז אולי ייקח להם עוד שנתיים לשמוח בה. אבל, באמת אני זורקת לכם טיפ בקבלת החלטות. השלב החשוב בקבלת החלטה זה השלב של אחרי ההחלטה. התלבטתי. מגיע שלב שהעבודה שלי זה פשוט לסבוח בהחלטה. זהו. חברה שלי לקחה את הבת שלה לקנות משקפיים. ילדה בת 16. הספרתי לכם את זה? פה הסיפורים שלי?
לא.
הם מטיילות בירושלים, עברו את כל חנויות בעיר, את כל הקניון, את כל הזה. קיצור, יום שלם הילדה לא מצאה. ואז נסע איתה לתל אביב יום אחר. עברה את כל דיזנגוף סנטר, עברה את כל אלנבי, עברה עוד לא יודעת מה שאני לא מכירה. בסוף, בשעה 6:30, באיזשהו קניון שהגיע שהחנויות נסגרות ב-8, משהו כזה, זה החורף, היא אומרת לה, תקשיבי חמודה. נתתי לך את היום חופש שהיה לי למשקפיים. אנחנו נכנסות לחנות האחרונה. לוקחת משהו ומחליטה שאת אוהבת אותו וזהו, אני לא באה איתך לעוד שום חנייה. הבחורה נכנסה, לקחה משקפיים, קנתה את עצמך. היא אמרה לה, אמא לא יכולת להגיד לי את זה קודם. הילדה לא חשבה על זה שיכול היה להיות אופציה כזאת, שאת יכולה לבחור לשמוח בהחלטה, היא לא חשבה שיכול להיות דבר כזה. היא חשבה שכל המציאות צריכה לרצות אותה עד שהיא תמצא את הדבר המושלם. ווואלה, זה לא קרה. אבל היא לא חשבה שהיא יכולה לבוא עם הבחירה שלה, שהיא יכולה לבחור, לשמוח בזה. זהו, היא אומרת, תקני משהו ותבחרי לשמוח בו. נשמחה בו, נגמר. זה דוגמה לזה, אני לא מתחילה להתחתן ככה ישר, אוקיי? אבל זה דוגמה לזה, שבאמת, באמת יש שני שלבים בהחלטה. יש את השלב הראשון של ההתלבטות, אבל השלב השני הוא חשוב. כן? כי כמו שאמרת, כמה הייתי שלמה עם זה. אחרי שקנית, זה לא הזמן לשאול אם הייתה יכולה להיות שמלה יותר רחבה בחנות השנייה. היי, קנית, נגמר. זה שלך. עכשיו תשמחי בזה כי זה שלך. נגמר. והשלב הזה הוא מאוד 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 חשוב. אני חוזרת לענייננו. שמחה קשורה להתחדשות. אין ספק. אין ספק שכשאני קונה שמלה חדשה זה משמח אותי. אני קונה גם דברים קטנים חדשים, זה משמח אותי. ולא לחינם אנחנו מברכות שהחיינו על דברים חדשים. כי באמת זה משמח לקנות דבר חדש. אלא מה קורה בתרבות שלנו? אם השמחה היא באה מבחוץ, אז כל הזמן אתה צריך לספק לעצמך התחדשויות חיצוניות, ולכן מגיעה תרבות הקניות המטורפת הזאת, שאולי הקורונה קצת תעזור לנו לשנות. כלומר, כשאני הייתי ילדה, הייתי הולכת לקניות כשהיית צריכה לקנות משהו. היום אנשים מסתובבים בקניון כי זה בילוי. כלומר, לצאת לקניון זה סוג של בילוי, זה לא קשור לאם את צריכה לקנות משהו, אם את מחפשת משהו. עצם להסתובב בחנויות זה הפך להיות תרבות. כי אנשים כל הזמן קונים וקונים 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 וקונים. למה? כי הם באמת באמת מחפשים שמחה. ובאמת דבר חדש נותן שמחה. אלא מה? מתי תהיה לי שמחה תמידית ופנימית, אם אמרנו ששמחה זו מידה? כשיש לי התחדשות שמגיעה מבפנים, שאני לא צריכה כל היום לקנות מבחוץ. שמחה בעבודת השם יכולה להיות אינסופית. כל יום אני יכולה להתפלל אחרת, וכל יום אני יכולה להבין עוד פסקה אחרת, וכל יום אני יכולה לעשות חסד אחר. אם אני עובדת על לחדש בתוכי את עבודת השם, ולכן זה צריך להיות דבר גדול, גודל שכל הזמן יהיה לי בו חידוש. ולכן זה צריך להיות דבר גדול, ולכן יכולה להיות לי פה שמחה תמידית. אבל אם בן אדם עבודת השם שלו היא מה שהיה אתמול זה מה שהיה היום, אני מתכוונת אותם כוונות בתפילה, אני קוראת אותם דברים, אני לא מחדשת שום דבר פנימי, אני עושה אותם דבר, אותם מעשים חיצוניים כמו רובוט, באמת נותן לי שמחה. כי שמחה קשורה להתחדשות, והתחדשות יכולה לבוא או מבפנים או מבחוץ. אם זה מבחוץ, זה שוב, זה תרבות הקניות המטורפת שאנחנו רואים. אם זה מבפנים, זה לראות, זה והיו, נכון? חדשים מבקרים רבה אמונתך, והיו בעיניך כחדשים, ושכל יום אני יכולה להיות קצת שונה מאתמול, קצת להתחדש מאתמול. יש לי הבנה טיפה יותר מאתמול, יש לי כוונה טיפה יותר מאתמול. הצלחתי להתגבר טיפה יותר מאתמול ולא להגיד לשון הרע. ההתחדשויות כל הזמן מגיעות מבפנים, והן לא מבחוץ. עבודת השם זה הדוגמה שהרב מדבר עליה פה, וזאת הדוגמה שאנחנו רוצים לבנות בשמחה. כי אדם שיש לו שמחה בעבודת השם, זה אדם שיש לו שמחה נקודה. כי זה באמת, מה זה עבודת השם? זה קשור לכל החיים שלי. זה קשור גם לאיזה אימא אני אהיה. אוקיי? אז הנה דוגמה דווקא, ניתן לך דוגמה דווקא שלא קשורה כביכול דווקא לעבודת השם באמת, באימהות. אז ילד, במיוחד בשנים הראשונות, זה נורא כיף לגדל. כי כל יום הוא עושה דברים חדשים. כל יום הוא, פתאום הוא התהפך, ההתהפכות הראשונה, השן הראשונה, המילה הראשונה, זה כל הזמן. בגלל זה נורא קשה לגדל ילד שהוא לא מתפתח לו עלינו. כי ילד שהוא ילד רגיל, הוא כל הזמן מספק התחדשות. וזה נורא נורא כיף, וזה נורא נותן כוח לגדל. באמת, גם אימהות קשורה לעבודת השם, אבל אם אני שנייה מנתקת, אז הנה דוגמה למשהו שהוא נורא משמח. ואז זה קשה בגיל ההתבגרות, את לא רואה את ההתחדשות כל שנייה, את רואה הפוך. אוקיי? אבל ילד עד גיל שלוש, את רואה כל הזמן את הדינמיקה הזאת. אוקיי? אז ההתחדשות הזאת, אני חייבת שהיא תבוא מבפנים. אם אני רוצה שהיא תהיה משמעותית. אחרת, אנחנו בעצם בתרבות שיש בה עצב מאוד גדול, כי כל הזמן אתה צריך לחפש מבחוץ, לחפש מבחוץ, לחפש מבחוץ. נראה, מצד אחד אנחנו בשנים הכי הכי עשירות שידענו, שההיסטוריה ידעה, מעט מאוד אנשים רעבים יש ביחס לשנים קודמות, ביחס לתקופות קודמות. ובכל זאת, יש יותר דיכאונות מתמיד ויותר תרופי קניות מתמיד. למה? כי אנשים מחפשים איזושהי שמחה פנימית. אבל הם מחפשים שמחה פנימית, רק שהם מחפשים אותה בחוץ. והם כל הזמן מחפשים מבחוץ, מבחוץ, מבחוץ. ועד שזה לא יגיע מבפנים, זה ימשיך הטרפת מבחוץ. עכשיו, זה בסדר שזה יהיה מבחוץ מדי פעם. נכון? בחגים יש מצווה לבעל לקנות לאשתו סמלה ותכשיטים, ולאישה להכין לבעלה בשר ויין, ולקנות לילדים ממתקים. זה בסדר מדי פעם להוסיף את הבחוץ. אבל לא יכול להיות שהשמחה שלי תהיה מבוססת על הבחוץ. כי אחרת אין פה מידה, אמרנו. מה זה מידה לעומת רגש? מידה זה דבר מבפנים, רגש זה דבר מבחוץ. אז יש לי, אז שמחו אותי, אני שמחה, אמרו לי משהו נחמד, אני שמחה, העליבו אותי, אני עצובה. אני כל הזמן מבחוץ. לעומת זאת, אם אני עובדת על השמחה כמידה, אז זה משהו אחר, זה מבפנים. ולכן, העבודה שלנו חייבת להיות כזאת, שמצד אחד נהיה תמיד עסוקות באידיאל ובגודל ובמשמעות, ומצד שני תמיד נראה אותנו כמתאימות למשמעות. וההקשר של הדברים כמובן הוא בעבודת השם. אם אני רואה את עבודת השם בגודל, וזה מה שאתם עושות כשאתם באות לשנת מדרשה, אתם באות להגדיל ולעומם ולהבין יותר ולהעמיק יותר, ולא להישאר באיזושהי הבנה שיכולה להיות קצת שטחית לפעמים. זה מצד אחד, זה יכול להגדיל את השמחה. זה עדיין לא יכול להגדיל את הטוב לבב שלכם. כדי להגדיל את הטוב לבב שלכם, זה עבודה לראות את עצמכם גדולות, את עצמכם כנשמה גדולה, כחלק מעם ישראל, זה הבגדול, וגם בקטן. לראות כל הזמן עוד דבר שהתקדמת בו. עוד דבר, עוד פעם, להסתכל על התקדמות, לא להסתכל על שלמות. מי שמחפשת להיות מושלמת, מובטח לה להיות עצובה כל החיים. מה הסיכוי שהיא תהיה מושלמת, אוקיי? בעולם שלנו אין מושלם, רק הקדוש ברוך הוא מושלם. אז מי שמחפשת להיות מושלמת, מראש כדאי לה לוותר. זה פשוט לא עובד. גם אם היו רגעים שכן הצלח, זה לא מחזיק, זה לא מחזיק. והפחד לאבד את המושלמות הזאת, זה אחד הדברים שהכי הכי קשים לנו. כמה את יכולה להיות כנה? כמה את יכולה להיות, שיהיו לך חברות עם שיחות עמוקות וכנות, כשאת כל היום מנסה לשחק את המושלמת? כמה? את יכולה להביא את זה באמת. וזה אחד הדברים הכי הכי עצובים לנסות להיות מושלם. והרבה פעמים זה מגיע מהבית, שכל היום החמיאו לי. אני צריכה להמשיך להחזיק את זה, שכל הזמן נכניעו לי. וזה עבודה קשה. וזה עבודה קשה גם להיות מוכנה לוותר על המחמאות ולעשות עבודה פנימית. אבל זה עבודה שהרבה הרבה הרבה יותר תיתן שמחה. שאלות. לא, זה לא אם את מצליחה. זה אם את דואגת להתחדש. אין פה הצלחה, את קוראת פסקה חדשה. את אומרת לעצמך, היום אני מכוונת בברכה הראשונה, ב-18. זה לא הצלחות, זה בחירות. זה הצלחה מובטחת אם את בוחרת. מבינה? זה בדיוק ההבדל. זה לא משהו שמישהו צריך לספק לך מבחוץ, זה בחירה שלך. אני היום רוצה להתרכז יותר בברכת רפאנו. תהיה לי פה כוונה. זה התחדשות. זה לא צריך הרים וגבעות בשביל שתהיה התחדשות. אני פשוט צריכה להיות דינמית ולזוז. ולא לקפוא על השמרים. אם אין התחדשות, זה יותר קשה שתהיה שמחה. את צודקת שהשמחה היא בעצם האידיאל, אבל אנחנו עדיין בני אדם, ואנחנו חווים אותה דרך ההתחדשויות הקטנות. אוקיי? את צודקת שמצד האמת, עצם עבודת השם צריכה להיות לתת לשמחה. אנחנו בני אדם, זה פחות קורה לנו, אוקיי? אצל גדולי ישראל, כל סוגיה חדשה שהם פתאום מבינים זה וואו של התחדשות. כן? זה יום חג לפצח סוגיה. אז אצלנו זה לא בסוגיות, אבל זה בעוד התכווננות, ובעוד התגברות על לשון הרע, ובעוד התגברות על צניעות, ובעוד כל מיני דברים קטנים כאלה שהם התחדשות. אדם שהוא בערוץ של התקדמות פנימית, כל הזמן מתחדש. זה במקום שבעלי תשובה עומדים. מה זה להיות בעל תשובה? זה כל הזמן להיות בהתקדמות. זה היום אני מדברת לאמא שלי שונה מאיך שדיברתי אתמול. זה בדברים הכי קטנים, אבל אם נותנים לנו שמחה, זה התקדמויות קטנות. להיות בן אדם שמח, במילים אחרות, זה להיות בן אדם שהוא כל הזמן בהתקדמות. אם לא שמחים בהתחדשות הקטנות, מה יכול לגרום לבן אדם לא להיות שמח בהתחדשות הקטנות? למשל, ממה שאת מכירה על אנשים, איזה אנשים הם לא שמחים בהתחדשות הקטנות? לא בכל, אבל בוא נגיד ככה, שהרבה אנשים הם כן ישמחו מהתקדמויות קטנות. מי לא ישמח בהתקדמות קטנה? מי שמה? מישהו שלא מבין שזה התקדמות. איזה אדם יהיה לו התקדמות והוא לא יבין שזה התקדמות? איזה סוג אדם? ביקורתי, מי שמה? מי שחושב שהוא צריך להיות מושלם, במילים אחרות אדם שאין לו טוב לבד. כלומר, האדם הזה, ששום דבר בשבילו זה לא מספיק, כי ההתקדמות הזאת, זה קטנה, זה קטן, זה לא שווה. זה האדם שמצפה להיות מושלם. זה האדם שלא מרגיש שהוא ראוי להתקדם שלב שלב בחיים. במילים אחרות, זה אדם שאין לו טוב לבד. בסדר? ולכן, הדגמת לנו מקסים, למה שמחה בלי טוב לבב? זה לא רצוי. כי הוא מתקדם, הוא יכול לשמוח, אבל זה לא שווה כלום. כי אם הוא לא מושלם, כלום לא שווה. זה בדיוק האדם שאין לו טוב לבב. אני ממש מצטערת. הילדים שלי בבית. טוב, רק שנייה. מי שיודעת להשתיק את זה תוך כדי שזה מגלטל, יש דרך כזאת? צריך לחכות שזה יתפסיק? זה מה ששאלתי, אם אפשר להשתיק תוך כדי. טוב, אחר כך אני אשתיק אותו. מה זה? מה אתם אומרות? מה אדם כזה צריך לעשות? אדם כזה שהבין שאין לו טוב לבב, ולכן הוא לא שמח בהתקדמויות הקטנות. מה הוא צריך לעשות? מה? לחשוב איך זה כן קשור אליו. מה עוד? הרי מה הבעיה שלו בעצם? אם הוא צריך להיות מושלם, מה בעצם הבעיה שלו? איזה אנשים צריכים להרגיש שהם מושלמים? מה זה? זה גאווה. נכון, אבל מאיפה הגאווה הזאת מגיעה? איזה אדם כל הזמן צריך להיות מושלם? כל הזמן צריך להיות טוב. זה בהפוך על הפוך. זה אדם שיש לו חוסר ביטחון. בוא נראה שנייה, אני רוצה להשתיק. נכון, זה בדיוק האדם שיש לו חוסר ביטחון. מי האדם שכל היום חייב לשווק כמה הוא מוצלח? זה אדם שלא באמת מרגיש שהוא שווה משהו, ולכן הוא צריך כל הזמן קבלות מבחוץ. ולפעמים את הקבלות הוא צריך גם מבפנים כדי להוכיח לעצמו שהוא שווה משהו. כלומר, זה לא דווקא אדם חיצוני, אבל זה אדם שלא מרגיש שהוא שווה, ותכף נראה איך הרב יגיד לו. אני רוצה את הטיפ מהרב, לא מאיתנו, בסדר? יש לו מענה לזה. בואו נמשיך. והדבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראו לשמוח. כמו שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש. כאן עצרנו כשדיברנו על התחדשות. שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב, והוא כבר את מדרגתו עלתה לזה הטוב, ואין כאן מקום שמחה. בדוגמה עם הסמלה, אחרי שכבר התרגל, אחרי שכבר התרגלת לטוב שלה, יאללה, שלה הבא. אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו והוא טוב לנו, עוד פעם, למעלה ממדרגתנו מה זה? זה שמחה. טוב לנו? זה טוב לבב. מעולה. אז ראויה לה השמחה התמידית עם כל יושנה. שימו לב, עם כל יושנה, היא לא צריכה התחדשות, היא לא צריכה זיקוקים, השמחה הזאת. כן? יש לה התקדמויות פנימיות קטנות עם כל יושנה, לא צריך וואו כל היום. וזהו עניין בכל יום יהיו בעיניך חדשים. אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, הטביע הבורא יתברך שהתחדשו ידיעות חדשות. זה מה שאמרת קודם. בעצם השמחה הייתה אמורה להיות מעצם הגודל והתעסקות בעבודת השם. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה שנרגיש אותה, אז הוא עוזר לנו בידיעות חדשות, בכוונות חדשות, בהתמודדויות חדשות. הטביע הבורא יתברך שהתחדשו ידיעות חדשות, ויהיה דרך השמחה ככל עניין שמחה חומרית גם כן. כלומר, חוויית השמחה שלי היא יכולה להיות נורא דומה לחוויית השמחה שלי משמלה חדשה, כי היא קשורה להתחדשות. שמחה זה שמחה, אוקיי? אלא שאני כל פעם צריכה לספק לעצמי או אינסוף שמלות חדשות או אינסוף התחדשות פנימית, אוקיי? אבל כשהתעלה החומר תהיה תמידית השמחה עם תמידיות ההשגה שלמה לגמרי. על כל פנים, פעם ראשונה תכלס במשפט הבא, שהוא מסביר לנו מה זה שמחה ומה זה טוב לבב. על כל פנים, זה המשפט למרקר. השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה. אני עוסקת בדבר גדול, אני עוסקת בדבר עליון, אני עוסקת בדבר משמעותי, אני עוסקת באידיאל. כל אחת תבחר את המילה שמדברת. השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה שהיא למעלה ממדרגתו הרבה. וטוב לבב מצד הידיעה שראוי לא לעבוד בידיעתו אהבתו של האדון ברוך הוא ליצוריו ובפרט לעם קרובו. כי השמחה במה שתהיה הרבה יותר במדרגתו לא התאפה ליבו. אדם שגיד, וואי, הקדוש ברוך הוא זה דבר גדול, עליון, ואני לא שווה כלום, אני לא יכולה לעבוד אותו, אני לא פה, אני לא שם. לא יהיה פה טוב לבב. ולפי זה שני לימודים הם. א', רוממות ערך כל העבודה, שהרי היא מקרבת ממש את האדם ליוצרו יתברך. ולימוד שני, זה התשובה שאמרתי לך, בוא נשתה מה הרב אומר, ולימוד שני, מעלת נפשו ורוחניותה מצד עניינה. אדם צריך ללמוד על הגודל של מי הוא, מי הנשמה שלו, מה זה אומר להיות חלק מעם ישראל, מה זה אומר לקום בבוקר ולהגיד כל בוקר אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי, מה המשמעות שלי בעולם הזה? לימוד שאני מעלת נפשו ורוחניותה מצד עניינה, ולא בגלל שאני יפה, חכמה, מוצלחת, כי אז אני עוד פעם מחזירה את זה רק אם יש לי קבלות במציאות. אוקיי? לימוד שני, מעלת נחשו ורוחניותה מצד עניינה, שאף על פי שנתנפה בכל גילולי החומר חס ושלום, מכל מקום, אסא דקאי ביני חילפי אסא שמי ואסא קבולי. במילים אחרות, יש פה משפט בארמית מדהים. הדס שנמצא בין הקוצים, הדס שמו והדס קוראים לו. זה תרגום מילולי. תרגום משמעותי, הדס שנמצא הרבה זמן עם קוצים, הוא נשאר הדס, הוא לא הופך להיות קוץ. נשמה שנמצאת בגוף של חומר ועשתה הרבה שטויות והיא התנמכה וירדה, היא עדיין נשארת נשמה, היא לא הופכת להיות גוף. ולכן תמיד 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 יש לה תקנה. אוקיי? תזכרו את המשפט, הדס שנמצא בין הקוצים, הדס שמו והדס קוראים לו, כמה שהוא יהיה עם קוצים, הוא תמיד יישאר הדס, אף פעם לא יהפוך להיות קוץ. הנשמה הזאת, כמה שהיא תרד נמוך, ולפעמים לצערן אנחנו יורדים נמוך, זה יכול להיות בלשון הרע, זה יכול להיות בצנימות, זה יכול להיות בשמירת נגיעה, זה כל אחת, תמחק את המיותר, עדיין נשאר לה נשמה טהורה. והיא עומדת בזוהרה מצד עצמה, ובידיעת דבר זה עצמו היא מתאהרת באמת. כי הוא ענף גדול מענפי תשובה מאהבה. האדם הזה המושלם הפרפקציוניסט, הדבר הכי חשוב שהוא יעשה, זה שילמד על הנשמה הטהורה שלו. שהוא לא צריך להיות כל הזמן להיות מושלם חיצונית, כדי להיות שווה משהו. הוא קודם כל שווה. ככה הוא נולד. הוא לא צריך לתת קבלות כדי להיות שווה. עכשיו, קדימה. מה אתה יכול לעשות כדי להתקדם? כל פעם, צעד, צעד. העבודה שלנו בחיים, התקדמות תמידית ואיטית. אנחנו לא צריכים להתקדם ככה, צריכים להתקדם ככה. כל יום עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. כי מי שמתקדם נורא מהר, זה מאוד קשה להחזיק את זה לאורך זמן. זה כמו ההבדל בין לרוץ ספרינט ללרוץ מרתון. אפשר לרוץ ספרינט 60 מטר, 100 מטר, 200 מטר. אי אפשר 42 קילומטר לרוץ ספרינט. זה מרתון. מרתון זה ריצה ארוכה אבל איטית. והעבודה שלנו בחיים זה כל הזמן להתקדם. אנחנו רוצים עד 120 להתקדם. אז כדי להצליח להתקדם עד 120 זה כל פעם קצת. זה לא להיות מושלמת היום. מי שמושלמת בגיל 20 לא נשאר לה הרבה. חפבנות יש לנו עוד 100 שנה. המשך יבוא, אלא אם כן יש שאלות.